שלום וערב טוב לשר לשעבר וחבר צוות המסע ומתן מטעם הבלוק, אריאל אטיאס.
שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב לך, הרב אטיאס. אתה עוד אוהב שפונים אליך בתואר השר לשעבר, או שזה כבר מאחוריך לגמרי?
אני לא חושב שזה משמעות. לשעבר זה תמיד לשעבר, אבל אין לזה משמעות בחיי היום יום.
אני לא זוכר מי אמר, את התואר לשעבר אף אחד לא יוכל לקחת ממני. זה התואר היחיד שתמיד נשאר אצלך. אבל אתה באמת, כשאתה מעורב בפוליטיקה, אז אפשר לומר בעל כורחך, לפני שאנחנו עוברים לדבר על הנושא שלשמו התכנסנו.
בוא נדבר על השעבר. נדבר על השעבר. אנחנו, היה לנו השבוע את היום הזיכרון של מרן הרב עובדיה יוסף. אני כתבתי בתורי היום שיכול להיות שזה יום שמאחד את הציבור, אולי אפילו יותר מיום הזיכרון של רבין, שהפך להיות גורם לשנאה והסתה ופוליטיקה. וראינו השבוע בכנסת שכל החוץ משני הג'וליקים האלה, ליברמן ולפיד, כמעט כולם הגיעו. איך אתה מסביר...
כולל חברי הסיעות שלהם.
כולל... איך אתה מסביר את זה, אריאל, שש שנים אחרי פטירתו, הרב עובדיה יוסף נכנס לקונצנזוס, שאולי, אני לא יודע איך להגיד, אולי אפילו היה לו יותר מאשר בחייו.
עם שידורים חיים בערוצים. כן. פשוט מדהים.
תראה, מרן הרב עובדיה יוסף, לא סתם אמרו עליו גדולי הדור, שדורות שלמים אחורה לא היה דבר כזה. זה לא שהוא סתם היה גדול בתורה. גם בגדלותו בתורה, שגדולי הדור העידו עליו, שלא היה בדורות האחרונים כזה דבר, אבל זה גם ההנהגה שלו. הוא לא רק שהוא היה כולו שקוע בתורה, ואוהב תורה, ותלמיד חכם עצום, שיום ולילה רק שוקל עד התורה. היה לו גם את העניין של ההנהגה הציבורית, שהוא לא הסתפק בזה שהוא גדול בתורה. הוא רצה להעצים ולהגדיל את התורה בכל... רובדי החיים של כל החברה בישראל ובכל העם היהודי. זה בעצם המוטו שלו. יש הרבה תלמידי חכמים ויש גאונים, לא כמוהו שהיו, אבל כמעט קשה למצוא אנשים שמוצאים זמן גם לציבור וגם לגדול בתורה, כי זה לא בראייתו, לא בא אחד על חשבון השני. עכשיו, מה זה עשה?
איך זה עשה אותו לקונצנזוס כלל ישראלי?
ואז אני נוגע בקונצנזוס. בגלל שמרן הרב עובדיה יוסף היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה בעצם היה מקרבן לתורה פה, הוא היה ביחד עם אוהב את הבריות. זה לא יכול להיות אחד בלי השני. אם אין לו אהבת ישראל על כל יהודי באשר הוא, במצוקות שלו, בשמחות שלו, ואז שהוא רואה בזה שליחות עצומה למקרבן לתורה, וזה בער בעצמותיו, לא משנה באיזה גיל, עד יומה או אחרון, אז כמיים הפנים לפנים. זה שהוא היה עצום וגדול בתורה, אבל היה לו את היכולת להתחבר לאנשים הפשוטים ביותר, בשפה הפשוטה ביותר, גם לפעמים שפה עממית מאוד, ושזה היה הדרך שלו לקרב את האנשים. הרי ראו את זה בכל הזמנים שיכל להיות, וראית אנשים חשובים וגדולים, אתה יודע, כל הזמן מסתכלים על החן שמרן היה נותן את הצ'פחות המפורסמות שלו. הייתי השבוע בכנסת שכל
הדוברים
התחרו ביניהם מי קיבל יותר צ'פחות כסימן לאהבה של מנהיג הדור. זה לא להאמין לראות את הדבר הזה.
אריאל, אבל מה זה בעצם, מה זה בעצם אומר?
זה לא שאנחנו צריכים את האישור שלהם, ממש לא. אבל דווקא מרן, שכן התחבר לכולם, דתיים וחילונים כאחד, זה בעצם מראה שמה שהוא רצה להשיג, מעבר לזה שלהחזיר עטרה ליושנה ולהחזיק מוסדות ותלמודי תורה וחזרה בתשובה ולעזור לשכבות החלשות, שזה מחזיק לדורי דורות העניין הזה בעזרת השם.
שתי נקודות בעניין הזה, אם אפשר. א', מה זה אומר עלינו שהיום אין לנו דמות כזאת, ואנחנו תמיד רק מלאי כבוד ויקר כלפי כל רב, כלפי גדולי ישראל, אבל אין לנו היום אף אחד שיכול לפנות גם כלפי הציבור שהוא לא חרדי, שהוא מסורתי, וראית שאפילו שס בקמפיין האחרון רצה עם דמותו של מרן הרב עובדיה.
תראה, אני חושב שזה התחלתי בדבריי, ואני אתלה בלענות גדולים של גדולי הדור הנוכחי, וגם אלה שכבר לא איתנו, שאמרו שמרן בגדלותו לא שייך לדור הזה בכלל, הוא שייך לדורות קודמים, אז אנחנו לא צריכים כאילו להרגיש ולהגיד, שמע, המצב הוא כזה שאין משהו אחר. מרן, בכל מה שהיה, כל מה שהיה איתו סביב גדלותו העצומה בתורה, והמסירות שלו למען כלל ישראל, ולדאוג לכל כלל ישראל, זה משהו שלא שייך לדור הזה. אז נכון שעכשיו אין דבר כזה, וגם לא יכול להיות, כי זה לא שייך לדורות האלה, אבל בעזרת השם, לא אלמן ישראל, ומתאימים את הנוכחות של גדולי הדור הנוכחים, שכולם גדולים ועצומים, למצב של הדור. כמו מרן לא יכל להיות, ולכן בגלל שהציבור, בעיקר הציבור הספרדי והציבור של שס, התרגלו לדבר הזה שיש, שהמנהיג הרוחני הוא נגיש לציבור, ושהוא מדבר איתם בגובה העיניים, ושהוא מתייחס אליהם, ויש את השיעורים הקבועים, ויש את הקבלת קהל, ויש את הפסקי ההלכה, ויש גם את המאבקים הציבוריים, שזה בעצם חלק מהדברים שמרן הרשה לעצמו להיכנס לפעמים לקו האש, כי הוא חשב שבמקום שאין אנשים תהיה איש, ואין דבר כזה להימנע. תמיד צריך להביע דעה של דעת תורה.
אני אציין בפניך הרבה תיאס שתי נקודות, שני נקודות זמן שלדעתי הרב עובדיה יוסף הפך לקונצנזוס, גם בחוגים שהם לא ספרדים ולא מסורתיים, אלא גם, אתה יודע מה, במובן מסוים אפילו בצפון תל אביב ורמת השרון. נקודת זמן אחת הייתה במלחמת יום כיפור, כשהוא התיר את כל הגונות, מלחמת יום של מלחמה. דבר שני היה שהוא התיר בעצם את יהודי אתיופיה לבוא בקהל. אתה חושב שאתה יכול להצביע על עוד נקודה כזאת?
אני אגיד לך, אני דווקא כיהודי חרדי מבטן ומלידה
שגדל...
אני בכוונה נוגע בנקודה הזאת, כי אני ממנה
רוצה... אני יודע מה אתה הולך לומר, סליחה, לפני שאתה אומר, תמיד הייתה איזושהי מין חצי הלצה כזאת, שאגב בשנותיו האחרונות, גם אלה שאיכשהו צקצקו הבינו את גדלותו, אבל תמיד אמרו, הרב עובדיה מתיר. ויעקב, אתה בדיוק מביא את הדוגמאות להגיד, אהבו אותו, כי הוא היה דמות מתירנית.
עכשיו תנו לי, אני יודע לכם אם תתנו לי להתייחס לזה, תראו. כמי שגדל בתלמודי תורה ובישיבות ובכוללים, ובעצם ארוגת הגידול שלי כזאת, שלא זה הנושא המרכזי שבו אני זוכר את מרן הרב עובדיה יוסף, אבל מצד שני, בתפקידי הציבוריים, בממשלה ובכנסת, אז נחשפתי למה מעניין בציבור הכללי או החילוני, ולמה הם מתחברים אליו יותר, זה לא בגלל שהוא התיר עגונות, או העלה את האתיופים, או טיפל במלחמת יום הכיפורים, או דברים מהסוג הזה. זה לא בגלל זה. זה למרות זה. למה, מה הכוונה? ואם מרן לא היה גדול הדור, אז לא היה משמעות לשום פסק הלכה שלו, לא בעניין הגיורים, ולא בעניין האתיופים, ולא בעניין כלום. אחרי שהוא נהיה גדול הדור, והוא עצום ורב, והידע שלו היא כזה שפסקי ההלכה שלו התקבלו בכל תפוצות ישראל, בגדולי הדור האשכנזים והספרדים כאחד, מי יותר ומי פחות, אז יש לו כתפיים ויכולת ורצון לגוע בנקודות הכי כואבות שיש לחברה הישראלית, או ליהודים בכללם, זה אפילו לא כחברה ישראלית. העניין הזה של האתיופים זה לא קשור לחברה הישראלית, זה קשור לאנשים יהודים שנמצאים במצוקה, שמרן היחיד שהיה לו את הכוח דהתר, ואני חייב לגוע בנקודות, כי אני שמעתי את זה ממנו עשרות רבות של פעמים, מה הרעיון של כוח דהתר? הוא אומר, אני אגיד את זה בשפה שלי, בשביל להגיד אסור, לא צריך ללמוד. אסור, כל דבר אסור, ונגמר. מי שרוצה להחמיר על עצמו, ודאי שיכול. והיה כותב על זה הרבה פעמים, תבוא על הברכה. אבל כשנותנים החלטה לכלל הציבור, ויש משמעות ציבורית לדבר הזה, לא חוכמה להגיד אסור. הרעיון הוא כשאתה אומר מותר ויש לך גדלות בתורה לנמק למה זה מותר על פי ההלכה בלי לסתות את הקוצו של יהוד. זה היה עשרות פעמים שהייתי בכל מיני צמתים שהיה לנו את הזמן להרחיב את הכל, החל גם מאתיופים, גיורי צהל, כל העניין הזה של תרומות דברים, המון נושאים שהם היו גופי תורה שתלויים בהם, הכל בחרדת קודש, עוזב את כל העיסוקים והספרים שלו שהוא כל כך אהב, והחליט שהוא נוגע במשהו שהוא בכלל לא מחויב. הוא לא רב ראשי לישראל, אין לו תפקיד, הוא יכול לברוח מאזור האש, והוא יודע שהוא יותקף, אבל הוא מרגיש, וזה היה אצלו כמו לעבר או תחת, שהוא חייב לטפל אם במקום שהיה אנשים תהיה איש, ואם הקדוש ברוך הוא שם אותו במקום הזה, שהוא היחיד, שיש לו את היכולת, ואת הכתפיים הרחבות, ולנמק, ואני מדגיש כל פעם את המילה לנמק, בכל מכמני ההלכה, למה הוא חושב שזה מותר, והוא עומד מאחורי זה, משם הגיעה הגדולה שלו. עכשיו, הציבור החילוני, או המנהיגים החילונים, אני לא מצפה מהם שיעריכו מה המשמעות של גדול בתורה. אני לא מצפה מהם, אז מה הקנה מידה שלהם? אבל אתה רואה
שמאוד מעריכים אותו.
או, הקנה מידה שלהם, שהם אומרים, מגיע יהודי, שהוא לא חייב להיכנס לעניין הזה, ויורד לשורשי הבעיות ככל שהוא יכול לפתור, אבל באותה נקודת זמן, כשהוא היה אומר, אין פתרון, ואני עומד על דעתי שזה מה שיהיה, אז שהייתי צריך לבוא ולהסביר את דבריו לראש הממשלה או לאלה אחרים שהתעסקו בזה, אני אומר, כמו שאתם מקבלים את הפסקה שלו בכוח דהתרא, תקבלו את זה שכשהוא אומר שזה לא יהיה, זה לא יהיה.
אני רוצה במעבר אחד, אתה מדבר על הכוח דהתרא בפן ההלכתי, ויש את הכוח דהתרא בפן ההנהגתי. ודווקא שמענו מאחד מראשי הישיבות שמזוהה עם יהדות התורה, עם דגל התורה, שהוא אמר שאם הרב עובדיה, יעקב אתה שמעת את זה איתי ביחד, אם הרב עובדיה והרב שטיינמן היו כאן, אז כל הסיפור של חוק הגיוס היה נפטר כבר מזמן.
אז זה מגיע בדיוק מאותה נקודה. הוא לא בורח לאזור הנוחות, הוא מרגיש שיש עליו אחריות עצומה, ושיש לו יכולת לקבל את ההחלטה, והוא יודע שהוא יחטוף על זה, ואני היה לי איתו יותר משיחה אחת על נושאים שהיו, עלו בציבור, והיה כביכול ויכוח בין גדולי ישראל, ואני כמי שרצה כביכול הקטן לנסות לגונן על זה שמרן לא יהיה עוד פעם בקו האש, ניסיתי בעדינות להגיד, אז למה הרב צריך, אולי לא עכשיו, אולי זה היה מעשה אותי, והיה נותן לי הרצאה שלמה, למה קראו לנביא יחזקאל בן בוזי, יחזקאל בן בוזי, כי הוא ביזה את עצמו על דברי תורה. אומר, אם עכשיו אני אתבזה על זה שאני אקבל, אז זה היה, והיה זה שכרי, אז זאת אומרת שאני צריך להתאמץ עוד יותר, אי אפשר להבין לאיזה דקויות הוא ירד לפני שהוא קיבל
החלטה.
אתה אומר לי חוק הגיוס, אני נותן לך דוגמה קטנה, הנושא הזה בער בעצמותיו בצורה כזו, שכשהוא ישב על ערס דווי, והוא היה בבית חולים, והייתי מבקר אותו כל יום, והוא הטיל עליי לטפל בזה כבר ממשלות, על גמי ממשלות אחורה, שטיפלתי בנושא הזה, ואני נכנס אליו לחדר בבית חולים, ובקושי הוא מדבר, והקול שלו היה חלש, אז שנכנסתי אליו, הוא שואל אותי, מה התקדם היום עם העניין הזה של חוק הגיוס, ואז היה בוגי יעלון, הוא היה השר לאיומים אסטרטגיים, מטעם ראש הממשלה טיפל בנושא הזה, לפני ועדת פלסנר, אני לא אלאה אתכם בהרבה פרטים, אמרתי, ישבתי איתו, והוא חושב, תן לי לדבר איתו עכשיו, וכבודו, בקושי מדבר, הרופאים לא מרשים, תן לי לדבר איתו עכשיו. מה אני מנסה להגיד לכם בזה? זה לא עניין של פשרנות. הוא הלך, הוא היה איש אמת לעמיתה, והלך עם זה בכל הכוח, וזה מה שהוא ניסה להנחיל לכל תלמידיו.
זה ברור. אני שואל אותך, אני רוצה להיות בעניין קצת יותר ספציפי. יכול להיות שאם, תראה, למרן היו כתפיים מאוד רחבות, ואני זוכר את זה במישור הפוליטי פעמיים. א', כשהוא החליט להיכנס לממשלת רבין ב-92, למרות, אתה יודע, הכל קרוא לממשלת השמד, ומי, איך תקפו אותו מכל הכיוונים. אחר כך ב-99, כשיהדות התורה נשארה מחוץ לממשלת ברק וש"ס נכנסה,
גם אצל אולמרט היינו לבד.
גם אצל אולמרט הייתם לבד. אז אני שואל, האם יכול להיות שהיית בק, נחשוב שמרן חייק את זה, נכנס לב ואומר לו כבוד הרב, או יש לנו או בחירות חוזרות שאחר כך השמאל עלה לשלטון, או שאנחנו בחוק הגיוס מעמידים את דברינו על עיקרי הדברים, ומנסים לא להחמיר יותר מדי, כי אנחנו חייבים, לא הייתי אומר להתפשר בנושא כזה, אלא להיות גמישים כמה שיותר. האם אתה חושב שהכתפיים הרחבות של מרן היו מאפשרות לנו לפתור את הבעיה הזאת?
תראה, אני אגיד לך משהו. אנחנו, ברוך השם, היום יש את מרן, ראש הישיבה.
כן, לא שאני חולק על סמכותו של מישהו.
לא, ברור, אבל זה הולך באותו קו. אני באמצע להסגיד לך שזה הולך באותו קו. ויש את יושב ראש התנועה, שר הרב אריה דרעי, שהם כולם... גם אני יכול להגיד כאילו כבר ינקו את הדבר הזה ואת תורת ההפעלה הזאת, איך מרן היה חושב, וזה הכל דברים שחוזרים על עצמם, זה לא איזה משהו שעכשיו הרב היה אומר ככה והוא אומר ככה, זה פחות או יותר הזירה לא השתנתה, והאיומים הם אותם איומים, והחוקים הם אותם חוקים, הדת ומדינה, רק זה לפעמים משנה את האריזה.
רק המצב יותר קשה היום שאנחנו עומדים לפני ממשלת שמאל, או שהיא מוטטת את כל היהדות עלינו.
אין ספק, רק לכן זה מה שמתכוון לומר, אני מתכוון לומר שמרן תמיד לא היה מציאות בעולם שאפשר להקים ממשלת ימין וש"ס הלכה עם השמאל, לא היה דבר כזה. הדבר היחיד, שתי הפעמים שאתה מציין אותם, זה שהשמאל הקים ממשלה לבדו, והיה לו 61 עם חוסם או בלי חוסם, ואז ש"ס מצטרפת, כי הוא אומר, אם אני אשב באופוזיציה, פה זה לא המצב. לא יהיה מציאות שש"ס היא תלך עם השמאל, ובגללה יהיה ממשלת שמאל, לא היה דבר כזה.
אני מדבר על ממשלת אחדות, לא, אני מדבר על ממשלת אחדות שנאלץ לוותר קצת משהו.
רגע, אני מנסה רק לפני שאנחנו מדברים על ממשלה, רק בתור מאזין, כן, מאוד מעניין להאזין לכם, להבין את מה שיעקב שאל לגבי הגיוס. בעצם, אם הוא היה כאן היום, אז נושא הגיוס הזה היה נפטר, כי אנחנו יודעים שהיו על השולחן הצעות מרחיקות לכת, ואנחנו יודעים שש"ס ודגל התורה רצו לקבל אותן, ונגררו אחרי אגודת ישראל. בואו נשים את הדברים על השולחן, אף אחד לא שומע. אם הוא היה פה היום, זה כבר היה מאחורינו?
תראה, אז אני אגיד לך, אני זכיתי שמרן הטיל עליי את הדבר הזה, כבר עוד מוועדת טל, בחוק טל, סליחה, בממשלת אולמרט, הייתי על שר התקשורת, ואז באותה נקודת זמן היה הערכה של 5 שנים נוספות של חוק טל. אחרי זה התפרק העסק בגלל דורית בניש, ועד עכשיו אנחנו מתגלגלים עם חוקים, והוא היה יורד לפרטים ונותן לי החלטות מה לעשות ואיך לעשות, ואני אומר לך שבנקודה שאנחנו נמצאים בה היום על הפשרה והמתווה שניסינו, שהגענו להסכמה כל, שמקובלת על כל החוגים החרדים, זה הקצה של הקצה, ולא היה בתקופת מרן הצעה כזאת, כמו שהסכמנו עליה עכשיו, אבל היא שומרת על המסגרות ב-100% שהעיקרון הוא אחד. כל מי שרוצה לשבת וללמוד, ילמד ללא הגבלת זמן וכמות של תלמידים. זה הנקודה שמנחה, הנחתה אז מרן ששלח אותי פעם ראשונה לוועדת שקד, שהגעתי כחבר כנסת, הייתי אצלו בתפילה בבוקר, הגעתי לוועדה, דברים גם מוקלטים, אמרתי, אני אומר את זה בשמו של מרן, אנחנו מגנים על לומדי תורה, אנחנו לא עושים דיון על חרדים ולא חרדים, מי שיושב ולומד תורה, לא נסכים להתפשר על קוצו של יוד, כל מי שרוצה לשבת ללמוד, ללא הגבלת כמות וזמן, יושב וילמד. עכשיו, מפה כל השאר, זה נוסחאות כאלה ואחרים.
רגע, אתה חושב, אתה חושב שחוק של ליברמן, או מה שהחרדים הסכימו ביום האחרון של פיזור הכנסת, לא עומד על שתי העקרונות האלה, שציינת שכל אחד יכול ללמוד?
מה שהחרדים הסכימו, על דעת מועצת גדולי התורה וחכמי התורה, עומד ועוד איך שעומד. למה? בגלל שיש יעדים שהצבא הביא, ואנחנו הסכמנו שהיעדים האלה יהיו בממשלה, ולא יעדים שיהיו בחוק. וכשאומרים שהיעדים הם בחוק, המספר הוא אבסולוטי ואין לו שיקול דעת. זה אחד, ודבר נוסף, שמה שליברמן רצה, זה שיהיה פסילה אוטומטית של החוק, אם לא עומדים ביעדים. וכשיש פסילה אוטומטית, חזרנו עוד פעם לנקודה שיש מגבלה על עומדי התורה. זה דברים מאוד משמעותיים, אני אומר אותם בקליפת אגוז, אבל זה הרבה יותר ארוך, ולכן מה שאני נוסה לומר, שמה שמרן אמר לי אז, מתקיים גם היום על ידי מרן הרב שלום כהן, יושב ראש התנועה, השר הרב אריה דרעי, דבר אחד מאוד בסיסי, ואני יודע שגם הציבור האשכנזי זה עומד, אני מדבר על רובו. מי שרוצה לשבת וללמוד, יושב וילמד, ללא מגבלה. הדברים האחרים הם חשובים, פחות חשובים. הכי חשוב זה שהעיקרון הזה נשאר.
עוד משהו ברמה האישית, אם יעקב אפשר, יש לך, אני רוצה אותך.
כן, רק מילה אחת, אתה אמרת שכל מי שלומד יוכל להמשיך ללמוד, אבל האם אתה מסכים עם זה שמי שלא לומד, אז שיקום ויתגייס? מה שמעת ממרן עובד יוסף בנושא הזה?
יש
איזה אמרה בשם הרב שך, שהוא אמר לפני 30 שנה, הוא אומר, אנחנו לא צריכים להגן על מי שלא לומדים. מה שמעת ממרן הרב עובדיה בעניין הזה?
אז אני אומר לך בדיוק, גם, אתה יודע, יש כשם שמצווה לומר דבר שנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אנחנו, והיה לי המון המון שעות ודיונים בצבא, בקריה, במשרד הביטחון, עם אקה, עם כולם. אנחנו לא נקרא לאף חרדי ללכת לצבא. אתם הצבא, כולם אותו דבר. אנחנו נלחמים בשביל לומדי התורה. אני לא אומר שמי שלא לומד מה הוא יעשה, יש חוק, יש צבא, שעשו מה שהם רוצים. אני לא נכנס לזה. אחרי זה רוצים מסגרות שמתאימות לציבור החרדי, אנחנו מוכנים לעזור ולסייע בזה. אבל אנחנו, לא התפקיד שלנו לדאוג לצבא למכסות וליעדים. התפקיד שלנו, כאנשי ציבור, זה לדאוג ללומדי התורה נקודה. מי שלא לומד תורה, החוק לא, הדחייה לא חלה עליו, והיא דחזיל גמור. אבל אנחנו, נקרא, או לא אנשי ציבור, ודאי לא גדולי התורה, יבואו ויעודדו מי שלא יושב ולומד. מי שלא יושב ולומד, חלים עליו החוקים של מי שלא יושב ולומד.
אני רוצה לשאול משהו על המישור האישי שאמרת שהיה למרן קשר כל כך אמיץ עם ההנהגה הפוליטית הישראלית. יעקב, אתה יודע, אנחנו עמדנו השבוע מחוץ לאולם שבו התקיים כטקס הזיכרון, וראינו את איווט חולף ואפילו לא מעיף מבט, אחר כך אמרו שהוא הוזמן או לא הוזמן, ראיתי שרשמת שכולם הוזמנו. עכשיו, אמר לי מישהו מבני ביתו של הרב עובדיה ככה, תיאוריה מאוד מעניינת, אומר לי, תראה, איווט בסוף אף פעם לא הלך לממשלה בלי חרדים, אפילו ב-2013, הוא זה שנלחם שהחרדים יהיו בפנים. הוא אומר, שים לב שמי שניהל אז את המגעים מולו, לא היה אריה דרעי וגם לא אלישע, אלא אריה לטיאס, שידע איך לדבר איתו, והרב עובדיה היה בחיים, היה לו רספקט, למרות שהוא קרא לו שטן, ואני לא יודע מה, הוא לא שבר את הכלים, למרות שהוא היה יכול ב-2009 לשבור, אז ציפי לבני קיבלה יותר, הוא יכל ב-2013 לשבור, ואז הוא ניסה להכניס את החרדים, ואפילו הלך עם המהלך אחר כך של ביבי לפרק את הקואליציה. יש דברים בגו, האם אפשר היה להתנהל איתו אחרת? בפרט השבוע שראינו שהוא מנסה לפזול לכיווננו, ודווקא חרדים אומרים עזבו אותנו ממנו.
לצערי, אני חושב שזה לא נכון הפעם הזאת. נכון שבעבר הוא שיתף פעולה מלא מלא, מה שנקרא, עם ניואנסים כאלה ואחרים כדי להגן על עצמו מפני הציבור שבוחר בו, אבל הוא לא הצביע נגד, לפעמים היה לו התבטאויות כאלה כדי, מה שנקרא, לשמר את ה... את הגחלת של המפלגה, או מסיבות אחרות, זה גם פחות חשוב. זה לא המצב היום, אנחנו ניהלנו איתו מגעים תחופים, והשר הרב אריה דרי עשה את זה גם בשמו של ראש הממשלה, וגם בשם ההיכרות רבת השנים ביניהם, והמצב הפעם שונה לחלוטין. כנראה שיש לו שיקולים נוספים, בין היתר שהוא לא רוצה לראות את ראש הממשלה על הכיסא מבחינתו אפילו עוד יום אחד, רק הוא הורז את זה באריזה אחרת. כרגע הציבור החרדי עוד לא משלם את המחיר, אבל עלול לשלם את המחיר בשל העניין הזה, לכן אני חושב שהפעם מדובר באירוע שונה לחלוטין. אני מקווה שבסוף תוקם ממשלה אפילו לא דרכו.
אם אתה יושב איתו בארבע עיניים, אתה לא יכול להניע איזשהו מהלך?
לא. כי אמרתי לך, בסוף מה שעומד מאחורי זה, אני לא יכול לפרט את כל מה שנעשה לפני הבחירות השניות, אבל עד יום חמישי, שלפני ביום שני פוזרה הכנסת, עד יום חמישי קודם, נעשו ניסיונות כאלה ואחרים עם אנשים מפה ומחוץ לארץ, וכל הסוגים שאתה יכול לחשוב, וזה פשוט היה, אני קורא לזה הולכת שולל.
אתה חושב שהוא חיפש את הראש שלנו, שבעצם הוא חיפש את הראש של ביבי, ורק אנחנו היינו אמצעים?
למה אני צריך לפרש אותו? אני לא צריך לפרש אותו, יש עובדה. בסוף יש שורה תחתונה. למה הוא התכוון? מה הוא עשה? איך הוא עשה? למה זה כזה חשוב? מה שחשוב זה
שישבנו
איתו, עכשיו הוא לא רוצה לשבת לא עם ביבי ולא עם החרדים, בגלל זה מה זה משנה? אז עוברים הלאה ומחפשים אלטרנטיבות.
אוקיי, בוא נתייחס רגע לאקטואליה העכשווית. יש פתרון לפלונטר הזה? אתה חושב שבחירה ישירה תהיה הפתרון, או שאתה חשבת, כי איך שזה מראה, אנחנו נתגלגל לבחירות שלישיות ורביעיות, ואיפה המדינה תגיע?
אגב, הייתה כבר פעם שהרב עובדיה קפה בחירה ישירה, וביבי לא רצה.
כן, אבל זאת אומרת, קצת בוא נתייחס רגע לנושא הזה. מה הרעיון
שלך לצאת מהפלונטר? המצב היום, לדעתי, ככה בקצרה, שהכל נסוף סביב ההחלטות שבני גנץ צריך לקבל, לדעתי, בשבוע הקרוב. הוא צריך להחליט. יש לו את ראשות הממשלה ביד בעוד שנה. זה הצעה. שנה, שנתיים, שנה. אז השנה האחרונה כולם מבינים שהיא לא תהיה כנראה. אז הוא בעצם מקבל שנתיים מול שנה של נתניהו, או הגשת כתב אישום, מה שבא קודם. בסדר? זה הצעה של הליכוד, ועל זה הכל נסוב. עכשיו, הוא מה הוא אומר לעצמו? אני התחייבתי לא לשבת עם נתניהו. אז אומרים לו, אוקיי, התחייבת, אבל אם היה לך 61, יכלת לקיים, אתה לא יכול לקיים. אז אתה מקיים עם איזה גשר קטן שצריך לעבור אותו, שזה נקרא שנה. אבל אתה בסוף, בעוד שנה, יש לך רשות הממשלה ביד, בוודאות, אם צריך ביטחונות, קבל ביטחונות, זה העסקה.
הבעיה זה חרדים, איך אנחנו יכולים לשבת איתו?
אני דווקא שומע שהבעיה היא לא החרדים, ממישהו בכיר בכחול לבן שישבתי ואמר, הבעיה היא לא החרדים, הבעיה היא אצל בני, הוא כבר קיבל את ההחלטה ללכת עם נתניהו, השאלה אם הוא ילך עד הסוף גם מול החברים שלו, גם נגד החברים שלו, זה מה שאתה גם מקבל את הרושם.
אני לא יודע מה קורה אצל בני גנץ בראש, אני יודע מה המצב כרגע. כרגע זה הכל יושב עליו. ראש הממשלה הציע את מתווה הנשיא, שהוא מתווה שהוא לא בעד ראש הממשלה, והנשיא המדינה לא חשוד כמי שדואג לנתניהו, בלשון המתה. והוא שם הצעה, שההצעה היא בעצם להוציא אותנו מהמבוי הסתום, בגלל שבבחירות שלישיות, אם יהיו חלילה, מצבו של בני גנץ או של הגוש שלו לא יהיה יותר טוב, אתם יודעים למה? כי אם איווט לא יושב עם מרץ, ואם הגוש נשאר אותו דבר, לבני גנץ חסר 14 מנדטים כדי להביא 61 ללא הערבים וללא מרץ. 14 מנדטים, הוא גם יודע שהוא לא יודע להביא אותם משום מקום. אלא מה? עכשיו הוא צריך להתפשר, כי הוא נתן לה, ועכשיו מה קורה? פוליטיקאים נותנים התחייבויות והצהרות על פי סקרים ויועצים במערכת בחירות, ואחרי זה הם רוצים שהציבור ישלם את המחיר של ההצהרות שלהם. עכשיו אני אומר, פה המקרה שלו לא כזה חמור, בגלל שהוא נתן הצהרה, הוא יעמוד בה, לא מלא, הוא צריך לשלם מס קטן. עכשיו הוא מבין את המשמעות של זה, ועכשיו אני לא מקטונתי לייעץ לו,
איפה אנחנו חרדים בעניין הזה? נתניהו הרי לא יעזוב אותנו, כך לפחות אנחנו מקווים. אז אם המתווה שלך יעבוד וגנץ יגיד לנתניהו, אוקיי, בוא נלך על מתווה הנשיא ואתה תקבל שנה ראשונה ונבצרות, אבל ביבי יגיד לו, אבל אני הולך עם החרדים, איך אנחנו החרדים יכולים לשבת עם לפיד וליברמן?
אנחנו עוד לא הגענו לשם.
זה אבן הנגף המרכזית.
לא, לא, שנייה, אז אני עונה לך. למה אני אומר לא הגענו לשם? כי הוא צריך לעבור את הדבר הזה שנקרא נתניהו. כשהוא יעבור את זה, אז הבעיה של דת ומדינה היא הבעיה המשנית, היא לא הראשונה. שתדע את זה. רוב מצביעי כחול לבן של גנץ, אני לא מדבר על לפיד, הצביעו לו כי הוא אלטרנטיבה לנתניהו, לא כי הם נגד חרדים.
אבל יש דברים היום על השולחן, אם נפרק את זה לגורמים, במעט הזמן שנשאר לנו, יש דברים על השולחן, גיוס, אתה אומר אפשר להגיע להבנה לפי המתווה האחרון שהיה ולא צריך את ליברמן, לא. אבל יש לך תחבורה ציבורית, שהיום אתה רואה תנועה של בכל הארץ של תחבורה ציבורית בשבת, יש לך את נושא הגיור, יש לך נושאים שהם על השולחן, ומול לפיד איך אפשר להגיע כאן להבנה?
אני לא מנסה לפתור את הבעיה עכשיו, או להציע פתרונות. אתם שאלתם אותי מה אני חושב שקורה עכשיו, אז אני אומר לכם, כרגע הבעיה היא לא חרדים ולא דת ומדינה. כרגע הבעיה שבני גן צריך להחליט האם הוא הולך למהלך הזה עם נתניהו ומקבל את ראשות הממשלה ביד בוודאות בעוד שנה, מול איזה תוכניות על העצים או חלילה, לא דיברתם על זה, ממשלת מיעוט. היא קיימת, היא על השולחן, היא יכולה להיות, והוא צריך להחליט. הוא לא רוצה בחירות, אין ודאות שיהיה בחירות, אבל האלטרנטיבה המרכזית הנכונה זה הממשלת אחדות הזאת שנה, שנתיים, שנה. ודת ומדינה זה האירוע המשני, האם הוא פתיר כן, לא על דת כולם.
הרבי אליעזר, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה מאלפת הזאת.
מודה לכם, תודה רבה.
תודה.
שבת שלום.